טוב. כאשר היה מבול, עוד מעט נבין מה הקשר לפורים, לא ייקח המון זמן, בעזרת השם. יודעים מה, נתחיל מהפוך, נתחיל בשאלה ששאלו אותי לפני השבוע האחרון. הוא שאל אותי איך יכול להיות, אמר לי, עזוב, שמעתי הרבה מהלכים, אני רוצה לדעת פשט. איך יכול להיות שכשאסתר לא מגדת את המוות מולדתה, איך לא ידעו? הרי היא הייתה, גדלה כל השנים בבית של מרדכי. מרדכי הוא עומד בראש היהודים. כולם יודעים שהיא יהודי, במיוחד לפי חז"ל שהייתה אשתו. מה יש הרבה להתלבט איזה עמי? מה, יודעים טוב מאוד מאיפה לקחו אותה. יהודיה, מה יש להתלבט? זאת השאלה, אני מקווה שעוד מעט נבין. בסדר? אני חוזר אחורה. כאשר היה מבול, התחיל העולם מחדש. אז קם נוח, והיו לו שלושה בנים, שם חם ויפת. מהם יצאו כמה עמים? 70 עמים. יפה, איך אנחנו יודעים שיצאו 70 עמים? שם כתוב 70, אולי מספר בני ישראל זה 600,000. פשוט כשסופרים בפרשת נוח את הפירוט של העמים, שכשהתורה פרדת בני שם, בני חם, בני יפת, מגיעים ל-70. בסדר, יש הרבה מספרים בתורה מקריים. באמת, משה בסוף התורה בא ומגלה, לא, המספר הזה הוא מאוד חשוב, כי בהמשך ספר בראשית יש שוב פעם 70 של בני ישראל. אומר משה, זה לא סתם מקרה, זה ממש זה כנגד זה. אפשר לקרוא לזה סתם בדרך ההתבוננות, אפשר לקרוא לזה בעצם מדרש של משה עצמו. הכוונה, המדרשים הרבה פעמים מגלים את העומק של מה שכתוב במהלכים, במאורעות, בפסוקים עצמם. פה מה שאומר לך, הנה, תראה, אני בסוף התורה עומד מצביך, תראה, זה 70 כנגד 70, יש פה 70 אומות. מה שחשוב לענייננו, זה לא המספר 70, אלא זה להבין שיש סדר אלוקי של איך האומות צריכות להיות, זה מגיע למספר 70. אבל מה שכתוב בפסוק, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, בעצם התייחסות העיקרית היא לא דווקא למספר של העמים, אלא לזה שיש גבולות עמים. שם באמת בנוח, מה שכתוב, כל אחד, מה הנחלה שהונחלה לו מהשם. כן, השם קוראת ברית חדשה של פור ורבור ושל אי השמדה נוספת לאחרי מנוח, והוא ממש נותן לכל אומה חלק בעולם. בסדר? יפה. מאז והלאה, הסדר הזה של האומות היה מאוד 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 יסודי, עד כדי שלא צריך אפילו לפרט אותו או לזכור מאיפה הוא, בכל האומות. כלומר, לא מצינו אבא אמינה, שלמשל, שדום יבואו ויגידו, אנחנו בעצם רוצים להשתלט על איי הים שהונחלו ליפת. אנחנו רוצים שאיי הים יהיו שלנו. שנייה. אומר מה לא, ואז אני אגיד, אני אסכים איתך מה כן. אבל לא מצינו, נגיד כבר יותר מזה, לא מצינו שיעמוד אחשוורוש ויגיד, אני רוצה להיות שליט של 127 מדינה, אפילו לא של 5. מה זאת אומרת? זה כמו שאני עכשיו אבוא ויגיד למישהו, תקשיב, אני רוצה שגם הגוף שלך יהיה הגוף שלי, שיהיה לי שני גופים. לא הבנתי, מה אתה רוצה? זה היה כל כך מזוהה, כל כך ברור שיש עם, שיש לו את הארץ שלו שמתאימה לו. יש לזה הרבה מדרשי חז"ל שידעו להריח את הארץ שלהם, וזה על הכנענים ספציפית, אבל על הסוג של הקשר עם הקרקע שהיה אז. והיה לו את האל שלו ואת השפה שלו. אפילו לא נכון לקרוא לזה לאומיות, הלשון בתורה זה משפחתיות, משפחות העמים. כמו משפחה, לך תגיד למישהו, בוא נחליף משפחות, המשפחה שלך תהיה שלי, מה זאת אומרת, משפחה זה 1,000,000,000, לא יודע כמה מנימים של קשר, בסוף זה קשר דם, זה פשוט מציאות וזהו. היה ברור שכל עם יש את האומה שלו, את הארץ שלו, והוא שם. ממילא, כל הקרבות שאנחנו פוגשים, בעצם קרבות בין שכנים, הכוונה, כמו שגם היום, ברור לאדם שזה הגוף שלו וזה הגוף שלו, אבל הוא עלול אפילו לנסות להרוג אותו, כי הכוונה, אתה עכשיו היית על חשבוני, אני על חשבונך, עד איפה הגבול שלי? מי ישלוט? מי ייתן מיסים? למי זה יכול להיות? בין שכנים, אבל שאיפה כזאת, בכלל אבא אמינה כזאת, מחשבה, התחלה של מחשבה, שאת אומר, אני רוצה להיות אימפריה, לשלוט על כולם ביחד, אין.
עד מתי?
אלפי שנים, אנחנו באים לראות עד מתי זה יפסיק. אני קודם כל רוצה לדבר על השלב ראשוני, מאז בריאת העולם, נמרוד. יפה. אנחנו מוצאים כל מיני מלחמות, 4 מלכים כנגד 5. האם אחר כך, 4 מלכים, מה הסיפור שם? בוא נגיד, זה ממש בתמצית. הסיפור שם שבעצם הם ניסו לשעבד כמה ומרדו בהם. כשהם כבשו אותם, 4 מלכים ניסו לעשות שזה יהיה האימפריה שלהם, אומרת לנו התורה בפורה שלו. את כל אלו שהם כבשו, עזוזים, והאימים והחורים, כולם בסוף הפכו להיות נחלות של מואב, אדום, אדום, אמון, אדום, אמון, מואב, בסופו של דבר, עם ישראל, סיחון, הם לא ניסו לכונן שם אימפריה, זה היה שוב המסע עונשין, שוב, כמו שאמרתי, אף אחד לא מעלה על הדעת שלבקש מהשני שהגוף שלו יהיה גם שלו, במובן הפיזי, לא במובן של לעשות אותו לעבד. יש אדם שחושב לעשות את השני לעבד, אבל הוא לא חושב שהוא לא יהיה. עכשיו, יכול להיות שיש אדם מתעצבן על השני, מרגיש השני רצה להרוג אותי, איך אני ארוג אותו? יכול להיות מצב כזה, אבל הוא לא מנסה, אין אבא אמינה שהוא יכול להיות אני. יכול להיות שאנחנו בהתנגשות, אז אני ארוג אותו, הוא ינסה להרוג אותי, מבין? לכן מצינו קרבות בין עמים, לא מצינו שאיפה אימפריאלית. כלומר, שבעצם לא יהיה פה, בכל העם, נגיד, מרחב מסוים, בכל יבשת מסוימת, 20 ארצות, אלא יהיה ארץ אחת, הארץ שלי. אין דבר כזה. אין דבר כזה. והכבוד שהיה לבריאת העולם, ולא רק הכבוד בשכל, אלא הכבוד ההבנה שככה החיים עובדים, זה עבר בתפיסה, בדם, זאת הייתה עובדה נתונה. עד מתי? כבר, בוא נשאר עכשיו את הקצה השני. בסופו של דבר, מי אשור, בבל, פרס, יוון, אנחנו מוצאים עידן אימפריאלי שבעצם לא הפסיק עד היום. סתם לשם החיבור ההיסטורי שלנו, אז בעצם אשור התחילה עם העניין, בבל כבשה אותה, פרס כבשה אותה, יוון כבשה אותה, רומי כבשה אותה, כשרומי התפרקה זה הפך להיות העותמנים, אז כבר... תלוי איזה אזור, אבל בוא נגיד בגדול, העותמני, כבר כמעט עד ימינו, בריטניה, אנחנו. עד היום אנחנו בעצם עולם אימפריאלי שנתחיל בשרשרת, הכוונה, ברגע שהעולם נהיה אימפריאלי, זה כבר קצת על חזור, כלומר, זה לא, בוא נגיד ככה, זה לא שבבל היו צריכים לכבוש ארץ אחרי ארץ כשאשור נפלה. בבל פשוט כבשו את אשור, נכנסו לנעליהם. פרס כבשו את בבל, אנחנו מוצאים בעצם שני עידנים בעולם. מגילת אסתר, אני שוב מדי פעם זרוק את הקשר, אבל לא מעט נבין את הקשר בכללו, כמה זה משמעותי. מה יש לך בנמרוד? מה כתוב בנמרוד? הוא החל להיות גיבור בארץ, כלומר, הוא החל בכלל את תפיסה, אומר הרמב"ן, שבכלל יש מלך. אז אני אומר, קודם כל מה כתוב בתורה? שהוא החל להיות גיבור בארץ. זה מה שכתוב עליו, פסוק אחד. אומר הרמב"ן, הכוונה היא שעד אז בכלל לא היה אבא מלך שיכול להיות מלך. מה, אני יכול להגיד לך מה לעשות? אתה יכול להגיד לי מה לעשות? הוא הראשון שהיה לו תפיסה כזאת, רגע, רגע, יש פה המון, יש פה מישהו מעליהם, הוא ינתב אותם, יהיה מדינה בשלטונו. זה מובן שכיבוש ארצות. שוב, כשיש מדינות, יש גם כיבושי ארצות, כמו שאמרתי קודם. יש ניסיון להתרחב, יש ניסיון להגיד, רגע, הם האויבים הכי מסוכנים שלנו, אנחנו חייבים להרוג אותם כדי שאנחנו נתקיים, זה יש. אבל שאיפה אימפריאלית, נמרוד לא חשב להיות שליט עכשיו על כל אפריקה, על כל אירופה, שכל המדינות יהיו שלו, אין כזה דבר, יש 70 לשון. ברור מאוד. עד רבה, עוד נראה לך שאנחנו נמרוד, כבר נגיד את זה, נמרוד, הוא היה מלך שינר, שינר ששם היה דור הפלגה, דור הפלגה ששם התחלקו ל-70 אומות, יתחיל ממנו. הוא התחיל את הנושא של מלכויות, ומלכויות בסוף מהר מאוד התפזרו ל-70 עם כל אחד עם הנחלה שלו.
בגלל בבל זה היה רצון לשרת כל העולם למגדל, נקרא לזה.
שאלה טובה, אני אגיד כי היא קשורה, אני אענה עליה. מגדל בבל, אני אגיד בה, שוב, בקצרה, אבל מה שהתורה עצמה אומרת, היה ברור שעומדת להיות חלוקה. כל העולם, מאז נוח, שם חווייפת, היה בעצם דבוקה אחת. היה ברור שהם עומדים להתפזר. זה היה עובדה נתונה. למה? טבעו של עולם, שעכשיו יגדלו מעשרות, מאות, אלפים, מיליונים, התפזרו. איך אני יודע את זה? פסוק מפורש. למה הם עשו את המגדל? אמרו, אבא, נבנה לנו מגדל ונעשה לנו שם, פן נפוץ על פני כל הארץ. כלומר, בעצם הם ניסו לעכב מגמה שברור שהשם מוביל אליה. השם אמר, אתם מנסים לעכב, עד רבה, עכשיו היא כבר תקרה. זה בעצם מה שהיה אז. הם ניסו, זה לא ניסו ליצור אימפריה, ניסו, אז בכלל עוד לא היה מושג כזה של מדינות, המושג של לאומים, מדינות, עמים שונים, משפחות שונות, התחיל מאז דור הפלגה, האנושות הובלה לזה, ניסתה להתנגד לזה, ובעצם עד רבה, נחתה לתוך זה. אני חוזר. אז בעצם מה שאמרנו עד עכשיו, מאז נוח שקם העולם מחדש, לא הייתה שאיפה אימפריאלית. למה? כי יצב, זה פסוק שכל השיעור הסתובב אצלנו בראש, יצב גבולות עמים למשרב מישראל, השם הציב לכל עם את נחלתו, זה היה ברור, לא היה על זה ויכוח, עובדה שאתה רואה שכל בני שם פה, כל בני אפת פה, אתה לא מוצא שיש פתאום, כמו בימינו, פתאום, לא יודע מה, שטח בריטי על קפריסין. אתה לא מוצא שהיה שטח של יפת באזור של שם, אין כדבר, היה ברור, יש שלושה פלגים, שם חווי יפת, להם יש. 70 פלגי משנה, לכל עם את הארץ שלו, ואמרתי, כמו שאין אבא אמינה, שאני אחליף עם מישהו גוף, ככה לא הייתה אבא אמינה, שאני אשתלט והארץ שלו תהיה שלי. שוב, להוציא סכסוכי שכנים טבעיים. מתי זה השתנה? מתי זה השתנה? וזה בעצם לא יכל להשתנות, אנחנו צריך להבין מתי זה השתנה, ישר צריך להבין של מי הייתה אבא אמינה הלא הגיונית הזאת בכלל לבטל את הלאומיות של העולם. אמרנו, מאז בעצם זה עידן אחר של העולם, עידן אימפריאלי. התשובה היא, לא, פרס ירשה את בבל, בבל ירשה את אשור, יפה. מה היה אצל אשור? תשובה, סנחריב, מלך אשור, קם, הוא הראשון שהקים אימפריה, אבל לא בדיוק מדויק. סנחריב, מה שהוא בא ועשה, הוא כבש עם אחרי עם, והגלה אותו למקום אחר. בלל את הארץ. מאז ואילך, לפני מאז ואילך, סנחריב, הוא בעצם על התפר, הוא לא בדיוק אימפריה, למשל הוא לא מארבע מלכויות, ארבע מלכויות מתחילות מבבל. הוא הקדמה לאימפריות, הוא אפשר את המציאות של אימפריות. איך? הוא ביטל את השייכות הלאומית, א' בין עם לארץ, ב' את עצם הזהות הלאומית. העממית, המשפחתית בלשון של התורה. משפחות העמים. כמו שלכל אדם יש אבא מובחן, אמא מובחנת, ככה לכל עם היה יסודות מאוד מאוד מושרשים. הוא ידע בדיוק מאיפה הוא בא, מה הטריטוריה שלו, מה הקשר שלו אליה, מה הגוון שלו. היה זהות מלוכדת, הרמונית, סגורה, ברורה. סנחריב, מה שהוא בא ועשה, לקח עם אחרי עם, מאות עמים, כבש אותם וערבב אותם, בלבל אותם. איך אנחנו, שנייה, לפני למה? מי אמר לי את זה? תמיד אנחנו צריכים לשאול, מי אמר לי את זה? כי אם לא נפגוש את זה בעיניי, לא נבין את המהות. מי אמר לי שסנחריב עשה את זה? אני סתם אמציא?
זה בלבל את
האומות.
מה, אתה אומר לי
את ההיסטורי? לא, אתם אותו מקור, בהחלט יש כמה וכמה 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 מקורות בגמרות שסנחריב בלבל את האומות. כמובן שאם יש פסוק לא צריך קודם כל להזכיר אותו, ויש הרבה פסוקים, אבל עוד מעט נראה את הפסוקים עצמם, אתם תבינו את גודל המשמעות. אבל לפני זה, הואיל והזכרתם, באמת בחז"ל איפה זה מופיע, יש לזה נפקמינות הלכתיות אדירות. למשל, יש איסור להתחתן עם עמוני או עם מואבי. היום אין איסור כזה. למה? כי אין מואבי. ממש גמרות מפורשות, הואיל וסנחריב בלבל, אז תשאל אולי כל אחד ספק מואבי היום. תשובה, בטל ברוב. יש ביטול ברוב של מואבים, של מצרים, של המונים, של המלאקים. אין מצווה היום של המלאק, כלומר עד שלעתיד לבוא לא פתאום יגלו מה הזרע שלהם. כי סנחריב, פיזית, פשוט ביטל, ברמה הכי פשוטה, לא יודעים מי ומי. עוד משהו, אם אנחנו רוצים לראות עד כמה זה משליך על כל עם שזה קרה לו, אין לנו אלא להתבונן אצלנו מה קרה לעשרת השבטים. אז סנחריב, מה שהוא עשה לכל העמים, עשה עשרת השבטים, ועד היום אין לנו מושג איפה הם, האם, איפה הם קיים, מחלוקת בחז"ל, אם עתידים לחזור, לא עתידים לחזור, הם מעבר להרי סמבטיון, היה לו כוח אדיר לבטל הכל. עכשיו, זה המישור החז"לי, אבל לא נבין כלום, לא נלך לפני זה, למישור של הפסוקים.
אבל קוראים שהוא גם כובש את כל הארצות.
מה זאת אומרת, איך הוא יכול להגלות אותם, איך הוא יכול להגלות אותם, לא כבש אותם?
הוא שם עמים אחרים באותו מקום, אבל מי אמר שהוא גם...
לא אמרתי, איך הוא הצליח לקחת עם למקום אחר בלי שהוא כבש אותו? הוא לקח עם אחרי עם, והחליף בין הארצות, כלומר הוא כבש את שניהם והחליף ביניהם. כן, בדיוק. אוקיי, אנחנו עכשיו נפתח פרק מאוד מרכזי בישעיהו, פרק י'. ישעיהו פרק י', נבואת ישעיהו, נבואת הוכחה לסנחריב ולגאווה שלו. בסדר? ישעיהו פרק י', פסוק ה'. הוי אשור שבט אפי ומתהו בידם זעמי. אני מדלג לפסוק ז', והוא לא כן ידמה ולבבו לא כן יחשוב, כי להשמיד בלבבו ולהחריט גויים לא מעט. כלומר, אומר ישעיהו, סנחריב החליט להחריט ולהשמיד את העמים. אני מדלג לפסוק שמבחינתי מרכזי. פסוק י' ג'. עכשיו הנביא מדבר בשם סנחריב. כי אמר, בכוח ידי עשיתי ובחוכמותי כנבונתי, ואסיר גבולות עמים. מה זה מזכיר לכם הפסוק, ואסיר גבולות עמים? יצב גבולות עמים. יש פה הקבלה מדויקת. השם הציב גבולות עמים, זה מה שהשם רוצה. ככה הייתה ההיסטוריה מנוהלת עד סנחריב. סנחריב הסיר גבולות עמים. מה שתזכרו, מילים פשוטות, יצר גבולות עמים מול ואסיר גבולות עמים. אנחנו צריכים להבין, מה? נכון. מי שרק זוכר איך שהוא את שני הפסוקים האלה ביחד, ישר עולה על זה, כאילו זה לא מסובך. בקיצור, אנחנו צריכים להבין, אני אומר את זה עכשיו בסוגריים, זה השלכה מאוד גדולה לימינו. גם ההמשך עוד מעט נבין למה. צריכים להבין שכל מה שהיום קרוי לאומיות, זה צל של צל של צל חיוור וקלוש של מה שהיה פעם, נקרא לזה אפילו לא לאומיות, משפחתיות, עמים, משפחות עמים. היום לאומיות זה בעצם, אין לך לאום שהוא בעצם לא מעורב מהמון המון גזעים אתניים, ובעצם זה, נגיד כך, אני לא יודע מה, כך צרפת שכאילו נחשב לאומיות, הולכת כמה מאות שנים אחורה, כולם שם בעצם התערבבו, זה אלא מה, יש איזשהו סיפור שהם בנו לעצמם והגבולות משתנים לאורך כל ההיסטוריה, זה לא, זה כלום, זה ממש כלום. זה בעצם מאז שהתחיל כל ההוגי דעות וזה, לעשות התלכדות מכנית, טכנית, מלאכותית, שכאילו כדאינו להתלכד ואיך הכי כדאי לעשות את זה לאום, דמוקרטיה, זה כלום, אין לנו את התשת הבסיס. תחשבו מה זה שיש משפחות, כמו שיש אתה ובני דודים שלך, זה קשר, פשוט קשר דם. ככה היה אתה, אשתך, בני דודים שלך, העם שלך. עם הארץ, עם האמונות, עם האלים, עם הגוונים, עם הכל פשוט דבוקה אחת, אורגן אחד, גוף אחד, לאומי. כבר נגיע לזה. יפה. זה מה שאפשר את האימפריות. כלומר, אחרי שסנחריב עשה את זה, אמרנו, הסנחריב הוא אימפריה, אבל בעצם הוא אימפריה הורסת, הוא לא אימפריה בונה, הוא לא נחשב חלק מארבע מלכויות. יש לזה סיבות, אבל אני רק אומר שבסופו של דבר, נגיד לדורות, מה, אם תסתכל בתנ"ך, מה המורשת שלו? זה בעצם ההחרבה. ההחרבה, ההריסה, אחריו יכולה לבוא ובאה מיד גם, באופן עקבי, סיבתי, המחשבה, רגע, אם אין כלום, אז למה שאני לא אשלוט על כל העולם? עד סנחריב זה לא יכול להיות. לא, אין שם אמינה כזאת. ברגע שהוא בעצם אין לאום, אין מדינה, כל אחד לא זוכר מי השכן, אם השכן שלו זה ממנו, זה באמת קשר דם איתו, שהוא בכלל מקצה העולם. איפה הארץ לו, איפה העיר שלו זה, אז כשכל העולם בעצם מלאכותי, יש ריק, כאילו האנושות צריכה לברות את עצמה מכלום, אז מגיעה לראשונה המחשבה, רגע, אז למה שאני לא אכבוש את כולם? אומר נבוכדנצר, אומר אחשוורוש, אומר כורש, אומר אלכסנדר מוקדון, וכו' וכו'. אבל רגע, מה שאמרנו, אז רגע, לא ענינו, אבל סנחריב עצמו, מה הייתה אבא אמינה שלו? לא הבנתי. אמרנו, זה לא שייך. זה סתם, זה מופרך, איך יכול להיות עם? הרי זה יצב גבולות עמים, זה היה משהו חי, פעיל, איך יכול להיות, מאיפה נבע סנחריב אבא אמינה הזאת? אבל תשובה פשוטה. מתי, באיזה דור נאמר, באיזה מאורע התרחש הדבר הזה של יצב גבולות עמים? מתי התחלקו הלשונות ללשונות שונות, לעמים שונים? שאלתי, אני שואל, מה
גרם...
לא, אבל סנחריב גרם שלא היה אומות. מה אבא אמינא שלו לבטל את האומות? יפה, בדור הפלגה. אומרים חז"ל, אומרים, נראה לי כבר סדר עולם, על בסיס פסוקים מפורשים, מן הארץ ההיא יצא אשור שאשור לא היה חלק מדור הפלגה. בסדר? אשור לא היה חלק מדור הפלגה. כלומר, הוא בעצם... יש לו צד של זכות. של החטא של דור הפלגה הוא לא היה שותף, אבל אמרנו, החטא של דור הפלגה הוא לא זה שיצר את רצון השם לפלג את האנושות. זה נדמה לי סדר עולם, ואחר כך גמרות, ואחר כך רש"י. על בסיס הפסוק, מן הארץ ההיא יצא אשור. כי ממש... תסתכלו בפרשת נוח, פרק י' נראה לי, מן הארץ יצא אשור עם רש"י, שאשור לא היה חלק מדור הפלגה, ממילא הוא כאילו כופר בכל הדבר הזה. הוא בעצם כל השנים איזה מין אופוזיציה למה שהשם עשה בדור הפלגה. יום אחד בא והשורש פה לראש הנה הזה, לענה, בא ואומר, בכלל אפשר אחרת, נבטל את כל העולם.
אתה סופר 70 שמות של עמים
כמה, מה?
אתה סופר 70 שמות של עמים. כתוב כאן ביניהם.
מה קורה?
נדמה לי שלא. לא, אני כאילו לא זוכר, כי...
אחרי בבל יש 70, אחרי מגדל בבל יש 70.
לא, אבל זה קיצור, אני חושב ש... לא, אני, מה שאני זוכר זה כן, אבל היה איזה חשבון שאולי לא, אני לא זוכר. כי יש שם קצת יוצא 71, צריך לראות בדיוק מי לא. לכן אתה... זה כיף, שיש לך 71, צריך להגיע 70, אז כל סוגיה אתה יכול להגיד, אז הוא לא, אז הוא לא, אז פלישתים לא. סתם. בקיצור, זה הקדמה. כשאנחנו מתחילים, אפשר נגיע נגיעת אסתר, בסדר?
רגע, עדיין מה הבאמין?
לא, אז אומר, אשור...
למה הוא התנגד לזה?
זה, עכשיו שוב, זה לא נוכח שסוגיה שלמה סוגיית אשור. אני אומר, עובדה, אבל פשוט שאתה יכול לראות איך הוא מובילה לעובדה הבאה. אשור לא היה חלק מדור הפלגה. זה יש בצד של זכות, אבל יש בצד של שפלות גדולה, שתבוא לו די זה בסנחריב, שמפעיל את כל האומות, ויחד עם זה סנחריב במקביל, הוא הראשון והיחיד אולי בתנך שמחרף את השם. אפילו גוליית הוחרף את מערכות ישראל. בישעיהו למדבר.
מערכות ישראל
בזיין. בסדר, זה עקיף, אבל הוא בעצם לא מסוגל, גוליית לא מסוגל לעמוד ועיתון כנגד השם. הוא אומר, אתם חלשים, אתם בגעתם בהשם, לא יודע מה הטענה שלו, אבל סנחריב הוא היחיד שקם ואומר, אני אגיד כאילו מילים מאוד מאוד חריפות, כמו האלילים של מונה את האומות הזאת והזאת והזאת, ככה גם השם. כמו שהם לא הוציאו אותם, ככה השם לא הוציא לכם מידי. סנחריב, המבט הזה של כנגד כל מעשי השם בהיסטוריה, זה ממש עקבי הכללה שלו, החירוף שלו, יחד עם ואסיר גבולות עמים. עכשיו, ממלכת פרס, אתם עכשיו מבינים שכל מלכות אחשוורוש מיוסדת על המפעל חיים של סנחריב. כלומר, ברגע שאיכשהו יחזרו האומות, לא יצואר, שיחזרו אומות ללשונם, הוא יחזור רצון הלאומי, לא שייך שוב אימפריה. בסדר? לא שייך המושג אימפריה. ומילה, סתם צריך לזכור את זה כל הזמן. אני אתן עכשיו דוגמה, בסדר? כשנתחיל להבין, זה קו מאוד מאוד חשוב בעקרון מגילת אסתר. אבל נתחיל קודם כל מעובדות יסוד במגילה שעל זה נשענות, בסדר? בהתחלה, בתחילת המגילה מסופר, איך אחשוורוש הורג את ושתי. אז כבר פה, זה לא מפורש במגילה, אבל חז"ל מגלים שבשתי הייתה בעצם מבבל, ואחשוורוש ממדי. כבר הרוב הזה זה כבר ישירות יוצא מהאימפריה שכבשה האימפריה. אבל זה עוד עקיף. בעצם, כשאחשוורוש לא יודע מה לעשות, בא ממוכן. מה ממוכן אומר לו? ממוכן אומר לו, תיזהר. אם לא תהרוג את ושתי, אז עכשיו כל האנשים ירדו בבעליהם. מצוין. תשלח אגרות שמה, להיות כל איש שורר בביתו, הוא מדבר כלשון עמו. כלומר, פשט, אומר רש"י, הורים מאוד מפרשים, בכל המשפחות באימפריה, וקל וחומר של השרים, יש המון 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 משפחות שהאיש והאישה בכלל לא מאותו לאום. אז אם אתה אשתך שהייתה מלאום אחר, מרדה בך ואמרה, בכלל מה אתה זה, אני משושרת מלוכה, תעזור אותי, לא בא. עכשיו כל הנשים יכולות להגיד לבעל, תקשיב, דבר בלשון שלנו. מה, נגיד לבעל, לא נגיד משפחות, בוא נגיד זה מאזרבייג'אן והיא מטורקיה. אז איך שהתווכחו מה התווכח? לא. אומר לך שבראש, עכשיו אנחנו פוסקים שהולכים על פי הלשון של הבעל, נקודה. אבל כבר אתה רואים את המציאות. כבר אנחנו רואים על איזה מציאות מדובר. קודם כל, כשאותו אחד שאל אותי, רגע, איך לא ידעו שאסתר אשתו של מרדכי היא מזרע היהודים? איך לא ידעו שהיא מזרע היהודים? הרי היא בית של מרדכי. אתה הולך כמה פסוקים קודם לכן, להיות כל איש מדבר ראשון עמו. זה היה יותר, הרבה יותר מנפוץ, שבעצם זה לא אומר כלום מי של הבית שלו. אדם בבית שלו, אחד יכול להיות טורקי, השני קורדי, השלישי רוסי, ערבי, הכל מעורב. הכל מעורב. וזה בעצם מצב...
אבל ישנו מפורט בין
העמים,
אני רוצה להגיד
ש... לפה אני בא. עכשיו, רק לפני זה, שלב אחד לפני זה. כל פעם ששולחים אגרות במגילה, אז כתוב, ששלחו אגרות, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו. זה לא מובן, לא הבנתי. היום אם אתה רוצה לשלוח, נגיד, מארצות הברית איגרת לכל ארץ ישראל, מה תשלח? באותיות עבריות ובעברית. פה כל איגרת צריך לשלוח אותה, רגע, זה מסובך. אתה עכשיו רוצה לשלוח לטריטוריה ההיא. איזה לשון תשלח? מדינה או מדינה ככתבה, ועם ועם כשורה, זה לא חופף. זה לא חופף, אתה צריך בכתב של המדינה, אבל זה לא אומר שכולם יבינו, צריך אחר כך כל עם לבדוק שבלשון שלו כתבת, זה מסובך מאוד מאוד.
אני אחזק אותך, בקנדה היום ארבע שפות בתוך קנדה, בשוויץ ארבע שפות בתוך קנטונים, ארבע שפות.
כן, אני אומר, העולם מאז ככה, ואנחנו כאילו כבר רגילים לזה, אבל עכשיו, אגרה. מה שאני אומר עכשיו זה בעצם גרם מפורש, שנייה, גרם מפורש, זה בסוף פרק א', באיגרת הראשונה שנשלחת, הוא אומר זה בדיוק בגלל זה, למה מדינה, מדינה ככתבה, רם ועם כלשונו, בגלל סנחריב, כי מעל סנחריב בגלל את האומות, אז אגרה אומר איזשהו פירוש, איזשהו פירוש חשוב פה, שאומר, שאומר, הוא אומר לכל מדינה נשאר בסופו של דבר כן כתב מסוים, כי זה הלך לפי המדינה, הטריטוריה, אבל בתוך זה כל עם יש את הלשון שלו. אז כאילו נגיד האותיות כביכול נשארו עבריות, אבל היית מוצא שבאותיות עבריות כותבים לך באנגלית. או בפלמית, או בבלגית, או בלא יודע מה. כן.
זה מדינה מדינה
ככתבה, כתב כתב, ועם ועם כלשונו. כן, בדיוק, בדיוק. זה יש הבדל בין הכתב ללשון, איזה אותיות אתה משתמש, אבל איזה שפה. בדיוק, בדיוק. אז היה מיליון מיליון צירופים כאלה, כי עכשיו אתה פונה למדינה. הכתב שלה הוא נגיד אותיות לטיניות, אבל בתוך זה יש לך אחר כך שש שפות, אתה צריך באותיות לטיניות לכתוב את השפות האלה. ממש פשט מגילה, מדינה מדינה ככתבה, ועם כלשונו. אבל פה נגיע למקרה היהודי. פה נגיע למקרה היהודי. עכשיו זה משהו מאוד חשוב, זה שאנחנו שמים את הסנחריב בראש, לא רק סנחריב בראש, אנחנו מבינים כמה זה משנה לאושיות מלכות ממלכת פרס, זה שהיה את סנחריב. כלומר, אמן טוען לאחשוורוש ככה, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים, ודתיהן שולות מכל עם, והמלך אין שובה להניחם. עכשיו, בדרך כלל, אנחנו נוהגים להבין את הפסוק הזה, זו תפיסה שגויה, אנחנו כאילו ישר מתרגמים לעצמנו, כל האומות יש לו מקום שלהם, הכל בסדר, כל אחד יש את המקום שלה. עם ישראל אין לו שום מקום, מפוזר לא צריך אותו כלום. רגע, לא הבנתי, מה הטיעון שלך אמן? אם הטיעון שלך שמי שלא נמצא המקום שלו, הוא מפוזר ופורד, אז תשמיד את כל העמים, אדרבה. אם אחשוורוש לא יכול להזכיר לי מצב שכל אחד יחזור לטריטוריה שלו, כי אז לא יהיה אחשוורוש. כלומר, הוא לא ימשור לכל האומות. מה הטענה שלך אמן? אבל האמת היא זה ממש הפוך על הפוך. כלומר, סנחריב, אני חוזר שנייה להיסטוריה הפשוטה של סנחריב. סנחריב החריב את כל האומות. אפשר לעשות את האימפריות מכאן והלאה. אבל הוא נעצר והוא פעל בשערי ירושלים. כלומר, את עשרת השבטים הוא הצליח עוד. אבל את ירושלים, יהודה בנימין ועוד השבטים שנשארו איתם, מולם הוא באמת טען, אם כל העולם הצלחתי, אז אתם תהיו שונים? האלוהים של כל העמים לא הצליחו והשם הצליח? זה מה שהוא טען, והתשובה היא, אומר לו ישעיה, הוא בז עליך, להגע לך בתורת תורת ירושלים, אתה עומד ליפול ואכן כך היה. כלומר, מה שהיה בסופו של דבר, כל העמים פוזרו, אין להם, בוא נגיד עד היום, אין מישהו שיכול לומר, אני זרע של עבר, של שם, של יפת, של פרס, תירס, תובל, משך, יש רק עם אחד כזה. בסדר, לא שלם, אבל לא משנה, יש מיליוני אנשים שייכים לאותו עם, לאותו לאום, עם טריטוריה מסוימת.
הסינים לא יכולים להגיד
שהם לא, אתה יודע למה? תבדוק לבד, אין להם שום מסורות ברורות. הם לא שמרו על טהרת הגזע, אין שם בכלל גזע מובחן עד כמה שאני יודע, זה לא איזה משפחה. שוב אמרתי, יש המון עמים שכאילו, עתיקים, אבל...
הסינים תמיד היו באזור.
לא, אבל יש...
מי זה הסינים בכלל? כמה, תחשוב כמה אלפי שנים, כמה תערובות וכמה...
תגיד אותו דבר על היהודים.
לא? מה לא? אני אגיד לך, ליהודים יש מסורת כתובה, כתובה, אלפי שנים עם חוק של אי התערבות באחרים, ושמירה הן מבפנים והן מבחוץ על הגזע שלהם, עובדתי. אין מי, זה סתם, כך ביצה, תערבב אותה עכשיו אלף שנים. זה לא יצא, כאילו, הכוונה, קיצור, אני לא רוצה להקשיב לסוגיה הזאת בכלל, אני רק אומר, עכשיו, מה התנ"ך מספר לנו? אני לא עכשיו רוצה לדבר על העמים שהם, אתה יודע מה? תגיד שיש עוד שניים, אין לי בעיה. אני אומר, מה התנ"ך אומר לנו? אין עמים מובחנים, החריב, ממש כתוב כמה פעמים שהוא החריב את כל העמים, אין יותר עמים, רק עם אחד נשאר. אז רגע, אז אני כבר לא מבין את הטענה של אמן, זה בדיוק הפוך. כל העמים מפוזרים פורדים. רגע, אבל בוא נשים לב עכשיו למה אמן אומר בעצם. ישנו עם אחד. פה כבר אמר הכל. עד עכשיו, אין בכלל מי שאתה יכול לקרוא לו רב, אמרנו, הלכתית. אם לא יצויר, תיאורטית, כן, מקרה תיאורטי, שיש עם שאומר לי אסור להתחתן במואב. הוא עכשיו יחפש מי זה מואב, הוא לא ימצא, אין מואב, אין מואב. דווקא מואב זה מקרה לא כך טוב, כי יש פסוק בירמיהו, שענן מואב ולא רק מכלי אל כלי. כלומר שמואב לא גלה, אבל יש דיונים. הגמרא כתוב שסנחריב לא הגלה אותו, מצד שני כתוב שאין דין מואבי, אז יש בזה דיונים, אבל לא מואב, לא משנה. כן, ככה אני זוכר, אבל אני לא זוכר מה ההכרעה ברורה הלכתית בזה, ספציפית למואב, אבל בוא נגיד כל שאר העמים, אז כן, בהחלט ככה, אם תנסה, מאוד חשוב לך לדבוק באומה, אין אותה, פשוט אין אותה, ויש עם אחד. כלומר, אפשר אפילו בדרך דרוש לשמוע במילים של העם, ישנו עם אחד, נקודה. כלומר, אין יותר עמים, נשאר עם אחד. אתם מבינים שברגע שאומר את השלושת המילים האלה, איזה איום אחשוורוש מרגיש? אמרנו, אם יש מישהו שיורה עכשיו את הניצוץ הלאומי בלב האומות, אחשוורוש אבוד. לא שייך עם פרק שיש אומות. כשיש הכוונה עמים, מלוכדים,
ברור. כל הבלבול הזה,
שנייה. שנייה, אני כבר תראה איפה, כן? ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים, ודתיהם שונות מכולם. בעצם מה שהוא אומר, יש עם שהוא זרוע בכל העמים, מצד שנשאר עם אחד, קודם כל הוא עלול לעורר את הרצון. אז הרבה פעמים חזרה להתרת ליושנה, מה שנקרא, זה לא חזרה לאותו מצב טהור, אבל יכולים לנסות. עכשיו, איפה רואים את זה? עוד שאלה שנשאל במגילה. אין אסתר מגיעת את המוות מולדתה. אז קודם שאלנו שאלה ראשונה, רגע, מה הבעיה לדעת? היא יהודיה, היא באה לבית של מרדכי. זה ענינו לא רק מי שמבין את המצב של המגילה, זה לא שייך בכלל. להיות כל איש שורר ביתו, מדבר כשון עמו, מדינה, מדינה, כתבה, עם כשון העזם, יש ודאות מי שמי כלום, לא יודעים כלום. אבל עכשיו התעוררת שאלה הפוכה. אין אסתר מגיעת את המוות מולדתה, מה הציפייה בכלל? מה רצו ממנה? לא שאלו אף אחד מאיפה. אני אגיד בסוגריים, ראיתי גם על רקע הזה, שאחרי וזה, ראיתי האחרונים שדנים, רגע, איך בכלל מרדכי ידע שאמנו מהמלאק? שוב, לא ידעו שם כלום. ראינו היום, אתה לא יודע, תאמינו היום, כך את ארצות הברית, לא של עכשיו, שכאילו, שעוד 1,000 שנה, לא יצורה שהיא תהיה. מישהו ידע מאיזה זרע מישהו? במקור, הסבתא של סבא שלו הייתה מסין, או מאתיופיה, או מסודן, אין כלום, פשוט אין כלום. אז מה המאמין הייתה בכלל? אז כאילו, ראיתי שואלים, רגע, אז איך ידעו בכלל שאמנו המלאקי? אז קודם כל, בכל המגילה באמת, אף אחד לא... מה?
איפה הוא? מה מקור?
אמן בן עבדת האגגי. אמן בן עבדת האגגי. עכשיו, אבל זה עצמו התשובה, כי בכל המגילה כל הדמויות צצות והולכות, יש רק שניים שיש התייחסות לדורות אחורה שלהם. איש יהודי היה בשן מורה ושמו מרדכי, בן יאיר, בן שימי, בן קיש, פתאום יש לך מישהו שרת אחורה, זה חידוש. אותו דבר, מאידך גיסא, אמן בן עבדתא. יחד עם מרדכי זה גם אסתר. בת אביחיל, בת, מראה שאמרת אסתר וזה, אתה רואה משהו שורשי עקבי. בכל המגילה זה לא ככה. לאיזה לאום, לא יודע, לאיזה לאום שהיה חרבונה. לך תדע, לך תחפש.
אז איך אמן באמת?
אז זהו, אז קודם כל לא הכי פשוט, כי זה בדיוק התשובה. יש שניים עקביים ששמרו על עצמם, וזה ישראל והמלאק. אבל הוא עונה, אני קצת לא נראה לי דרוש מדי, אבל או חידוש מדי, אבל הוא עונה, אני כבר לא זוכר, אחד האחרונים נראה לי, כאילו, לא ממש בין זמננו, אבל... אז הוא אומר, באמת, אפשר לומר, באמת לידו שהוא המלאק. אבל מתוך המאורעות אחר כך, שהתברר ששם מסבב שירגו דווקא אותו וזה, אז בעצם גילו מי הוא. רק אני אומר שנבין איזה עד כמה גדול היה הרבוב. אז אני חוזר ושואל, אין אסתר מגיע את העמה ואת מולדתה. ומישהו כן מגיד, כלומר, מה מיכל אחשוורוש ניסה?
אבל כמה זמן
נעשה? תראה, אני לא עכשיו דן לך היסטורית איך זה, אני רק מצביע לך מצב, שנייה, אני מצביע לך מצב של מגילה להיות כל איש שורר בטון גבר כשונו. מדינה מדינה ככתבה והם גם כשונו, אין, לא היה מצב יחוסי ברור, ועד רבה, היה אקטיבית שמלך העולם ניסה לבטל את כל היחוסים, את כל ה...
הוא אומר שהאישה צריכה להיות כמו האיש הזה, עוד פעם
משנה איזה יחוסים. תראה, שנייה, אתה רוצה, אני שנייה, מה שילך איזה סוגריים, עשה איזה סוגריים פיציות, מה אתה שואל, כמה הזמן היה בין לבין? כמה זמן היה בין לבין, תגיד אתה. אז הולך ככה, סנחריב עשה את זה 140 שנה לפני סוף בית ראשון, בסדר? אחרי בית ראשון אנחנו עוד איזה 52 שנה אנחנו נמצאים בזה. יש לך איזה 200 שנה, כמה דורות זה 200 שנה? נגיד כל דור 30 שנה? שנולדים עוד ילדים וזה? כמה דורות זה 7 דורות? זה מספיק בשביל שהכל יתערבב. בסדר?
אם הולכים לפי הגבר, אבל כאילו שם אתה...
זה לא משנה לפי מי המחיר, אבל אין, כבר לא... סוף, זה לא המציאות, זה לא...
זה נראה שהחשברה כן משמר.
את מה?
זה מגמר.
הוא משמר? או.
בטח שהוא משמר. תראה. אם הוא מקשיב לאמן, הוא משמר את זה.
הוא משמר לאומיות? לא, הוא לא משמר מלאומיות. תראה, נגיד לך, זה... אריאל, אתה...
נכון, כי אין פה טריטוריה, אבל...
זהו, אני אגיד לך, אני מסכים מאוד, הוא משמר את הלשונות. את זה שתהיה הלשונות האלה, באמת, הואיל ואמרת, נזכיר גם את זה, יש הבדל מאוד גדול בין נבוכדנצר, שהוא קדם לאחשוורוש, לפרס בכלל, לבין אחשוורוש, שהוא המלך השני של פרס. בסדר? כלומר, יש דריאביש וכורש, ואחר כך אחשוורוש. נבוכדנצר ניסה לעשות חזות אחידה על כולם. פסל זהב אחד, כולם השתחוו לו. אחשוורוש בדיוק הפוך, כמה שיותר לשמר את הריבוי ואת המגוון, שתי שיטות שונות איך להיות הראש של האימפריה כזאת. אבל זה לא לאומיות, זה לא עממיות, זה לא משפחתיות. אדרבה, זה אומר, כל מי שעכשיו נקלע לארץ ששם מדברים פורטוגזית, ידבר פורטוגזית, אבל... ואדרבה, אני אשמר את זה ואני אכתוב לו בדיוק לפי המכתב שלו, אני לא אנסה שכולם... מה, למה אתה כל כך מתאמת ויוצר כזה סרבול? שיהיה בכל מקום פחה שהוא השגריר שלי, אבל בעצם בתוך העולם מדבר בלשון שלה. אתה תקפה על כולם כמו שיוון, כמו שבבל ישתה לעשות. את הלשון שלך וזהו. זה שיטת ממשל מסוימת. שיטת אימפריאלית מסוימת, שאגב היסטורית, סוגריים, זה מה שהפיל את פרס. יוון ניצחה את פרס מרוב הסרבול שלה, שהיא עשתה להיות מצד אחד שלטון אחד, מצד שני לשמר בכל מקום את השלטון שלו, כלומר זה לא שאני אבוא ועושים נציב מטעמי, אלא יהיה פחה ומתרגמים מטעמם שיעבירו את זה לשלטונות אצלנו, והסרבול הזה שבעצם לא יחזיק את עצמו בסוף נפל מול יוון. מה? לא, יוון אדרבה ניסו מאוד 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 לעשות שכולם יאמינו. בעלים שלהם, כל פרובינציות, זה אומר, מקום ישר יהיה שם פסל של זהוס, ישר יהיה שם מקדש שלהם, ישר יהיה שם אמפיתיאטרון, אדרבה, שכולם יהיו כמוהם והם הצליחו מאוד.
אני צריך את מגירה, זה מה שאסתר הייתה יפה, כל אחד תראה לכם
כמו אמור. יפה, אתה כל פעם מקדים אותי בשלב, לפה רוצה להגיע. אנחנו בעצם עכשיו בשאלה, איך אסתר, אין אסתר רגעי תאמר לזה, אתה מה ואמינה? אולי זה מה ש... אולי, כלומר, זה ודאי יש איזו תשובה אדירה לפי חז"ל, אני רק אומר, אולי זה כבר ממש הופך את מה שחז"ל אומרים להיות ממש פשט. חז"ל אומרים, אסתר, כל אחד ואחד נדמת לו כאומתו. כל אחד ואחד נדמת לו כאומתו. כלומר, יש פה עכשיו משהו ששובר את כל הקלפים. דן, זה קשור למה ששאלת. שאלת, מה עכשיו החשש הגדול של הלאומיות תחזור? בעצם חז"ל אומרים, תקשיב, יש פה משהו סיכון אדיר. אסתר, לא רק את השייכת, לא ידעו את זה, אבל לא רק את השייכת לגזע היחיד שבעצם שמר על הרצף הלאומי שלו, על המשפחתיות שלו, אלא כל אחד שפגש אותה התעורר אצלו הניצוץ הלאומי. כלומר, אם נדמת לו כי הוא לעומתו, בעצם אנחנו פוגשים, זה שכל הימים בולבלים, על זה אחשוורוש חי, מצד שני, בגלל זה כמעט הרגו אותו. איך אני יודע? בקטן ותרש ניסו להראות אותו, אומרים חז"ל, מה הם ניסו? פשוט היה להם לשון מאוד 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 מסוים, מתעשית, אף אחד לא הבין אותם, יכלו לתכנן. בעצם מה שחז"ל אומרים לנו, הבלגן שהיה בשושן כמעט הביא למותו של אחשוורוש. מי יציל אותו? מרדכי שיודע 70 לשון, כלומר יש שתי אפשרויות להתייחס למגוון האינסופי של האנושות. אפשרות אחת, הכל מעובב, הכל כלום, ולכן אני אבנה אימפריה. אפשרות שנייה, מי שהיחיד שמשמר לא רק את הלאומיות של עצמו, עם ישראל, אלא משמר גם את השבעים לשון. מרדכי יודע שבעים לשון זה בעצם מחזיק את החשבון ממש מנוח, מבריאת העולם. בעצם סנחריב לא השפיע עליו. וזה גם אסתר. מרדכי באופן של השכל ואסתר באופן שמעוררת את זה את הרגשות האלה. אני אומר דבר פשוט, השבעים לשון אין אותם יותר. אין אותם יותר. אבל יש אחד שיודע שבעים לשון, מרדכי. עכשיו, בגדן ותרש, אף אחד לא הבין את השפה שלהם. ככה חז"ל אומרים. אף אחד לא הבין את השפה שלהם, זה היה תרסי. ככה הם רצו להתמקש, הכוונה, יש פה איזה אי, שאתה אי אנושי. תרסי, שאתה אף אחד לא יודע איך להתייחס, אלא הם בתוכם, סריסי המלך, יכולים לתכנן מה שהם רוצים, בלי האזנות, בלי שיבינו את המנטליות ואת הזה, יכולים להיכנס להרוג. ממה זה נובע? מכל הבלגן הלאומי והאנושי שיש בממלכה. כשיש מגוון עמים, אז יש גם מגוון השקפות על המלך ומגוון דרכים שאתה, בתור שאתה לא מכיר את המנטליות, לא יכול להציל מהם. ויש אחד שמכיר, שמכיר את המנטליות, אומרים חז"ל, ואת השפה ואת הלשון של כל 70 האומות. כלומר, הוא זה שמשמר את יצב גבולות עמים. סנחריב ועשי גבול התמים לא הצליח.
הוא שואל את המגמה האלוקית.
הוא שואל את המגמה האלוקית. בעצם מה שאחשוורוש רואה, הוא צריך להתחיל להכניס מרדכי פנימה, כי מרדכי המשען שלו, ועד רבה. לא ועשיר גבול התמים המשענת שלו, כי אם זה ככה יארגו אותו בסוף, אלא יש עם שהוא מצד אחד משמר את השניים לשון, ומצד שני מתוך נאמנות ומסירות ודביקות דבר השם, שדווקא בו צריך להיחד כדי לשמר את המלכות. ואומר, מה שמרדכי עשה באמצעות הצלת, אסתר עשתה, אומרים חזל, באמצעות שהיא פשוט כל מי שפגש אותה, הייתה מתעוררת בו, הוא פגש את עם ישראל, הוא בעצם פגש נגיד את הגודל קדומים הזה, גודל הקדום הזה שקיים באנושות, שמשתמר במילה, זה עורר בו את הנקודה הלאומית של עצמו. נקודה נוספת ביהודים במגילה. תחו רגע, אמרנו, כל פעם... כן.
שעשו להורות, מה היה רצו, למה רצו את זה, כאילו מה?
לא יודע.
בכל רב, אבל הוא היה מאוד טוב, כאילו מאוד שימר, רצה לשמר את הלאומיות, כאילו מה היה הצדיר?
א', אני אומר, לא יודע, אין, לא יודע אם קורות פרושים על זה. יש מדרשים שאומרים שהם רצו בעצם, הם היו נגד מרדכי. הם רצו לגרום שכאילו מרדכי מתנקש במלך, דברים כאלה. אבל בפשט איך שאני מבין, הכוונה המהותית למה הם רצו, אני אומר, לא אכפת לי בדיוק למה הם רצו, מה שאכפת לי, זה להבין שברגע שיש, אתה מנסה לקפות עצמך על המון עמים, מה נטייה הטבעית שלהם תהיה? למרוד, להשתחרר. מצד עוד יותר, בלגנת אותם, החרבת אותם, ועכשיו אתה משמר את זה לדורות על ידי האימפריה. בעצם הוא היה במובן הכי פשוט. אז בעצם, אל תצפה שמתוך כיוון שאתה לא תדע איפה, יש פה עכשיו אלפי, לא יודע, מאות כיוונים לשונות בממלכה שלך, ברור שמאיזשהו כיוון זה יבוא. ככה אני מבין את זה. מה האינטרס להם? לא הרבה צריך לחשוב, ברור מה האינטרס להם. הוא המשעבד שלהם, זה הכל.
לגבי מרדכי ואסתר, כאילו לראות שהבנתי נכון, מתוך הנקודה שלהם שמשמרה בעם ישראל, אז הם יכולים ל...
אני אומר ככה, למה זה לא במקרה שדווקא עם ישראל הוא השתמר הלאום שלו, העם שלו, הייחוס שלו, זה לא במקרה, נכון? למה דווקא הוא? התשובה היא, הפסוק שאומר משה, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. עם ישראל הוא לא רק לאום, הוא משמר את כל התמצית של השבעים. כל שבעים האומות הם בעצם כנגד שבעים יסודות שקיימים בעם ישראל. זה מה שאומר לנו ממש כמעט מפורש משה רבנו. אז בעצם גם כשסנחריב ניסה להחריב, הצליח את כל השבעים, אבל את העם שמרכז בתוכו את התמציות של כל השבעים הוא לא הצליח. עכשיו העם הזה, כל אחד מהשבעים שפוגש אותו, מתעוררת בו התמצית שלו הזאת, שמרוכזת בעם הזה. מבין? מרדכי יודע את השבעים לשון, בעצם הוא משמר את היצב גבולות עמים למספר בני ישראל, הוא למספר בני ישראל, והוא משמר גם את היצב גבולות עמים. בעצם זה שהוא קיים, אז אמרנו מלך השבראש, תקשיב, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, הכוונה, הוא אחד בכל עוד מפוזר, תיזהר מהם.
ודווקא
הוא מציל אותו, כי הוא אומר לך השבראש, תקשיב. זה עכשיו, זה צריך הרבה לחשוב למה הוא הציל אותו, אבל בגדול, כלומר, בגדול, בעצם הוא הציל אותו. אני עכשיו אומר, מה הטענה שלו לחשבירוש, לא מה הניע את מרדכי להציל אותו. הטענה שלו לחשבירוש, תקשיב, אתה לא יכול להמשיך לשלוט כשיש לך כל כך הרבה מגמות מעובבות, פיזית, אתה לא תוכל לשמוע מה הם אומרים, אתה לא שומע מה הם אומרים, כולם מעורבבים בחצר שלך וזה, בסוף אתה תורא. אתה חייב מישהו שהוא בעצם, נגיד, מעל כולם, מבין את כולם, כלומר בעצם כולל את כולם, מוביל את כולם, כדי ליצור פה סדר אלמנטרי. אני רוצה רק לסגור את המעגל הזה. אמרנו מרדכי עד השבעים לשון, אסתר כל אחד ואחד מת לו קיומתו. איפה רואים במגילה את הדבר הזה שהיהודים הם שונים? אז אמרנו קודם כל בישנו עם אחד, בום, זה כבר אחרת. אבל בואו נראה שוב עוד משהו שממש משמעותי. יפה. כל פעם שנשלחה איגרת, אז כתוב מדינה זו מדינה ככתבה ועם ועם כלשונה. אבל באיגרות השלישיות בעצם המגילה הייתה האיגרת הראשונה להיות כל ישראל ביתו, האיגרת השנייה להרוג את היהודים, האיגרת השלישית, בואו נפתח ביחד מגילת אסתר פרק ח', זה האיגרת שבעצם אומרים ליהודים שהם יכולים להגן על עצמם ולהילחם באסונאים.
מכיוון שזה הרבה פלפולים, מי שיכול להזניק, ברור שזה, אבל מי שיכול לתמוך.
בסדר, פרק ח', פסוק ט'. יש? ויכתב, ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל החשדברנים והפחות ושרי המדינות, אשר מהודו ועד כוש, 27 מהמדינה, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכלשונם. מה כתוב פה? ראינו, אמרנו אגרה, כל מדינה יש את הכתב שלה, וזה לא חופף את הלשונות שבה. אבל כשהייתה הגרת על היהודים, אז בעצם יצא ככה. יש עם אחד, שלמרות שהוא ב... 127 מדינה, אבל הכתב והלשון שלו אחידה. כתוב בפסוק הזה שני דברים. א', שכל הכתבים והלשונות אם כתבת לא חיסית את היהודים, כי יש להם כתב נפרד, אבל ב', הם היחידים שיש להם אותו כתב ואותו לשון. פה כתוב שסנחריב לא פגע ביהודים. מה זה קשה? פה מטובר לך היסטוריה פה. ליהודים הייתה כתב ולשון אחיד, ועוד שכל האומות, 127, כתב אחד, לשון אחרת, לך תחפש בכל מדינה אחרי שכתבת מי הבין אותך מי לא, אבל היהודים בדיוק להפך. הם לא אחד עם השני, מפוזרים ב-127 מדינה, אבל הם יש כתב ולשון שלא כלולים בתוך כל השאר, ומחוברים, זהים אחד לשני. בסדר? אז בעצם אנחנו רואים איזה התמועדות הייתה פה, הייתה התמועדות כשבעצם המן המלך השברוש תשמיד את אלה שהם חריגים, הם היחידים שיש להם כתב ולשון נפרדת. ובסופו של דבר כשהיהודים ניצלו, אז רש"י התברר איך יש פה אי, איך יש פה אי שונה, ובעצם הניצחון שלהם, ניצחון שלהם לא היינו זוכים, הוא היה בעצם מביא מהר מאוד למימוש של האחדות הזאת, של הלשון, של הכתב, של האיחוס, לצרף אותה לטריטוריה. מה? כן, עכשיו, לו היינו זוכים, אז הטריטוריה, כלומר לעלות לארץ, היה ממש ההמשך הטבעי הישיר של הצלת היהודים. טוב, יישר כוח.